דף ממה עמוד ב' במשנה האחרונה בעמוד אומרת המשנה אילו כשרים באדם ופסולים בבהמה. לאחר שהפרק הזה עסק במומים שקיימים באדם ובבהמה, אומרת עכשיו המשנה יש דברים שהם כשרים באדם והם פסולים בבהמה. אותו ואת בנו, המושג אותו ואת בנו נאמר לנו ביחס לבהמה, שבבהמה יש מחוסר זמן, ואומר אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אבל העניין זה בגלל שהוא מחוסר זמן, ואין לנו מושג של מחוסר זמן באדם. זאת אומרת שכהן יכול לעבוד גם עם בניו. טריפה בבהמה לא עולה על גבי מזבח. באדם כהן טריפה יכול לעבוד עבודה, כמובן שמדובר בטריפה כזאת שהיא לא טריפה חיצונית. כי אם זה טריפה חיצונית, אז זה גם דבר שלא יכול להיות, לא יכול להיות גם באדם. אבל ברגע שזה דבר פנימי, אז זה חיסרון בבהמה לקורבן, אבל זה לא חיסרון בעבודה. ויוצא דופן, בהמה שיצאה שלא כדרך לידה אינה קשרה לקורבן, אבל כהן יכול לעבוד עבודה גם בצורה כזאת של יוצא דופן. אמנם זה נמצא פה בסוגריים, אבל נעיר את זה על אף שיש כאלה שלא גרפו את זה במשנה. ושנעבדה בהן עבירה, אותה בהמה שאנחנו יודעים שהיה בה רובע, הבהמה הזאת היא לא קשרה לקורבן, אבל כהן שעבר עבירה לא כתוב לנו שהוא פסול לעבודה. ושהמית את האדם. דבר נוסף, יש לנו שור שהרג אדם, הוא לא ראוי לעלות על גבי מזבח. בהמה שהרגה אדם לא יכולה לעלות על גבי מזבח, אבל אדם שהמית אדם לא כתוב לנו שהוא לא ראוי לעבודה. פה צריך לבדוק את הדברים. אז יש לנו ככה, ושהמית את האדם. אז אם מדובר פה במקרה כזה שזה היה על פי עד אחד, או שזה היה שלא על פי עדים, המית את האדם, אז אנחנו יודעים שבבהמה זה לא עולה על גבי מזבח, אבל למעשה לחייב אותו על סמך עד אחד אי אפשר, לבוא ולחייב אותו ללא עדים על סמך הודעתו, אין אדם משים עצמו רשע, כך שלא שייך בו בכלל ושהמית את האדם. גם אם מדובר על פי שניים עדים, אז פה כבר תוספות ביומה, שאל את השאלה שנשאלה פה, כי שם יש לגמר בברכות, והנידון הוא באמת ביחס לזה שכהן שהרג את הנפש כתוב שהוא לא ראוי לישא כפיים, הוא לא נושא כפיים. ואז תוספות אומר, ועל עוד דברים קל וחומר, אם אנחנו באים ואומרים שהוא לא נושא כפיים, אז ודאי שהוא לא יכול לעבוד עבודה. אבל תוספות שמה בשני תירוצים, תירוץ אחד בכל אופן, תוספות מסתמך על מה שנאמר, מאים מזבחי תיקחנו למות. כתוב מאים ולא על. זאת אומרת, כהן שהוא עשה פעולה כזאת שהרג את הנפש, והוא באמצע עבודה, הוא מסיים עבודה. יכול להיות שלהתחיל עבודה הוא לא יוכל, ולישא כפיים הוא לא יוכל. זה בהרג את הנפש. אבל לא כתוב הרג את האדם, כתוב הרג את הנפש. נפש זה לאו דווקא צריך להיות ביהודי. זו שאלה מעניינת, השאלה הזאת, אבל זה לא לנו פה עכשיו. שהרג את הנפש, האם הוא נושא כפיים או לא נושא כפיים. בכל אופן, אז נצטרך לבוא ולקיים את הדברים בדרך הזאת, או על עד אחד, או שאין עדים, שזה דבר כזה שלמעשה בבהמה זה פוסל ואדם זה לא פוסל, או אפילו על פי שני עדים, במקרה שהוא כבר על גבי מזבח הוא לא מפסיק את העבודה. אבל איך שלא יהיה, זה נמצא פה בסוגריים, כי באמת יש כאלה שלא גרפו את כל הפסקה הזו במשנה. והנושא נשים בעבירה, אדם שנושא אישה בעבירה פסול עד שידירנה הנאה. רש"י אומר גרושה וחלוצה. הנושא נשים בעבירה זה מושג רחב, יש לנו את כל האלה שהם איסורי כריתות, ביניהם חייבי לווים, איסורי כריתות וחייבי מיתות בידין שיש לנו באדם שנושא אישה. אם רש"י מצמצם את זה לגרושה וחלוצה, אז לכאורה נראה שרש"י נוקט שמדובר על דבר כזה שהוא חייבי לוין, ביניהם נמצא גרושה וחללה, גם חללה וזונה, גם את אלה לא ייקחו. אז כנראה שרש"י בדווקא רוצה לבוא ולהדגיש שחייבי לוין, עליהם אני אומר שכרגע שהוא חי עם אישה כזאת שהיא חיים באיסור לב, יש לו דרך אם הוא יגרש אותה. רק כאן כתוב לא שהוא צריך הרגע לגרש אותה, אלא הוא צריך לידע אותנו שהוא מגרש אותה. איך הוא עושה את זה? הוא מדיר אותה הנאה, ברגע שהיא אסורה לו הנאה, אז ודאי שהוא יגרש אותה, וזה מספיק בשביל להתיר אותו עכשיו בעבודה. אפשר שלפי רש"י, אדם שנשוא אישה בעבירה שזה חייבי קריטות, שם אנחנו לא נסתפק בפעולה הזאת של ידיר אותה, אלא הוא יצטרך ממש לבוא ולגרש, וכל זמן שלא, הוא לא עובד עבודה. והמתאמה למתים, כהן שעוסק בארכיאולוגיה, יש לו משיכה להתאפק עם מתים, הוא לא יכול להיות בחברת הבישה. לא, לא, זה בפני עצמו, זה בפני עצמו. הוא לא יכול להתאמה, הוא לא יכול להיות בחברת הדישה, כיוון שהוא לא יכול להתעסק עם זה. אבל הוא נטמע למתים, בגלל שזה ההובי שלו. פה אנחנו באים ואומרים, עד שיקבל עליו שלא יהיה מתאמה למתים. אז אם הוא מקבל על עצמו שהוא לא יתאמה למתים, זה מספיק בשביל להתיר אותו לעבודה. אומרת על זה הגמרא, ואילו קשרים באדם, והמשנה מתחילה למנות אותו ואת בנו. ועכשיו הגמרא מנסה לברר את שאלתך. שואלת הגמרא, מהי באותו ואת בנו? אילי מה אהרון ובניו, אם הכוונה היא מתייחסת לזה שאהרון יכול לעשות עבודה בזמן שהילדים שלו עובדים במקדש, והרי עלי בדמת אנחנו יודעים שהעבודה הייתה מתחלקת למשמרות, וכל משמר היה לו בתי אב, בית אב פירושו של דבר האבא, הסבא, הנכדים, הנינים, כל מי שנמצא, אם הוא תואם תגיל. אז אילי מה אהרון ובניו דקוותי, מה זה בהגבלה לגבי הבהמה? תאיש ובנו מנהיג, וכי נאמר איסור אותו ואת בנו בזכר, והתניה אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בסחרים. הרי יש לנו את הברייתא בחולין, פרק אותו ואת בנו, שבברייתא מבואר שהדין של אותו ואת בנו נוהג בסחרים, בנקבות ולא בסחרים. זאת אומרת האם ובנה, אלא תיישה ובנה, דקבתה הכה כהנת ובנה. כהנת בת עבודה היא? הרי כהנת לא עובדת עבודה, אז אם היא לא עובדת עבודה אז היא לא שייכת בעניין. עונה הגמרא כמו שפה בואר, לעולם אהרון ובניו דקבתי הכה, כשאני עוסק לגבי הבהמה מדובר על תאיש ובנו. ולאור זה אמרי במערבה משמי דה רבי יוסי ברבין, ולכן ביארו בארץ ישראל משמו של רבי יוסי ברבין עדה אמרה. זאת אומרת חנניה, מי זה המשנה שלנו? זו דעת חנניה בחולין, דתניה. אותו ואת בנו נוהג בנקבות ונוהג בסחרים. חנניה אומר נוהג בסחרים ובנקבות, והמשנה שלנו שרוצה לבוא ולומר במה שונה האדם עם הבהמה, שאדם יהיה כשר והבהמה תהיה פסולה, מדובר על איבדי חנניה שאיתו ואת בנו נוהג גם בסחרים, אבל כהן עובד עבודה. והנושא נשים בעבירה. לא, זה לא בהווה מינה. משנה אחרי שכל הנושא שלנו היה שיתוף בין האדם לבהמה, את המשנה אומרת בזה זה עובד, לא כתוב פה שהיה למצד אחרת. תנה, למדנו בברייתא איך אותו אחד שנושא נשים בעבירה יכול לעבוד עבודה. נודר, הוא נודר הנאה מהאישה, וממילא ברגע שהוא אסור בה והיא אסורה בו, הוא רשאי מיד ועובד. לאחר שהוא מסיים את העבודה, יורד ומגרש. שואלת הגמרא, ולי חושדיל מאזי לגבי חכם ושרי לי, איך אתה יכול לסמוך על הנדר? הרי הוא יכול לבוא לחכם, והחכם יתיר לו את הנדר, ואז בעצם הוא ממשיך לחיות באיסור. עונה הגמרא, כסבר צריך לפרט את הנדר, כי יש לנו מחלוקת. אנחנו סוברים שאותו חכם מתעניין כשאתה בא אליו, למה אתה נדרת? ולמה אתה רוצה עכשיו שנתיר לך את הנדר? וכשהוא יבוא ויסביר למה הוא נדר, אז ברור שהחכם לא יתיר לו. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר צריך לפרט את הנדר, אלא למאן דאמר אין צריך לפרט את הנדר מאיכא למימא. אומרת הגמרא, אבל בגיטין ובמ"ה יש לנו מחלוקת, ויש מי שאומר שחכם לא צריך לפרט בפניו את הנדר. אז אם ככה, לפי אותו מאן דאמר, אנחנו ניצור מצב שבאמת הוא ירד ויבוא, ועל סמך זה נתיר לו את הנדר. תוספות באמת נוקט למעלה, הניחא למאן דאמר צריך לפרט, וצריך לזכור שאנחנו רק משאילים פה את הסוגיה למדהי בגיטין לפני פרוסבול. אז שמה מביא תוספות פלוגתא דרב נחמן ורב פאפא, ונראה דהילכתא כרב פאפא זה צריך לפרט, ובתרו וכך תופות גם לוקט במסקנה שלו, ורבו ננמי שהוא גדול בחוכמה ובמניין, כסבר נמי הטם, צריך לפרט, ולכן אמנם אנחנו סוברים שצריך לפרט, ובכל זאת הגמרא שואלת למאן דאמר שאין צריך לפרט, אז מה אנחנו נעשה? והפתרון הוא דמדרין עלי ברבים, אנחנו עומדים ברבים, וכשנדור לו את הנדר הוא ידור בפני רבים, אז לא יהיה לזה התרה. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר נדר שהוא דר ברבים אין לו הפרה, אלא למאן דאמר יש לו הפרה מעיקא למימר, כי שמה בלמדווה, והרי זה מחלוקת, ויש מאן דאמר שאומר שיש לו הפרה. והפתרון של הגמרא דמדרין עלי הדעת רבים, לא שהוא נודר בפני רבים, אלא אנחנו מדירים אותו בפני רבים. ואז זה נקרא על דעת, זאת אומרת
עומדים רבים, זה לא על דעת.
שאלה איך עושים את זה על דעת רבים. לפני רבים, לפני רבים יש מחלוקת בגמרא בגיטין. יש מן דאמר שאומר בפני ג', יש מן דאמר שאומר בפני עשרה. יש מושג נוסף שנקרא על דעת רבים. מה ההבדל ביניהם? אשתדל להסביר. אבל כרגע זה הפתרון, על דעת רבים. אמר המאמר, היא הלכתה, אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, על דעת רבים אין לו הפרה. קודם כל יש מציאות. אתה שואל רק למה, ממה זה נובע? מה ההבדל בצורה? נדר על דעת רבים.
אנחנו אומרים שזה בפני רבים. כן,
ההבדל הוא רק אחד. של נדר על דעת רבים, בפני רבים זה הוא, נודר בפני הרבים. על דעת רבים זאת אומרת שהרבים מדירים אותו, וכשהרבים מדירים אותו פה לא יהיה לו הפרה, לא הוא נודר בפני רבים אלא הם נודרים עליו. ואז מה אנחנו מרוויחים? אבל מה מוסיפה? הלכתה, אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, על דעת רבים אין לו הפרה. אומנם תופות למעלה בשורה הראשונה יש לפרש מחלק בין נדר של אישה לשאר נדרים, אבל אנחנו נשארים בשלנו. והנביא לי לדבר הרשות, מתי אני אומר שנדר שהודר ברבים אין לו הפרה, זה דווקא לדבר הרשות. אבל לדבר מצווה יש לו הפרה. אם זה ענייני מצווה, אפשר כן להפר גם במקרה שזה בפני רבים, על דעת רבים. למה? כי ההוא דמיקרי דרדקי, כמו אותו אחד שהיה מלמד תינוקות של בית רבן, אדרי רב אחא דקפה שווי ינוקי, אומנם פה רשי קשה, יותר קל להתמודד עם הרשי בגיטי, כי רשי בפנינו נוקט, למה הוא פשה בינוקי, מה הוא עשה, מלכה אותנו מתים. יהיה קשה מאוד לבוא ולהסביר את זה, כי ההמשך, ואדרי רבינה, והחזיר אותו חזרה רבינה, דלא אשכח דה ודאי קוותי, שלא מצינו מלמד כמותו. נו, אבל על מתים זה קצת יהיה בעייתי. אז רשי באמת בגיטין, כשרשי אומר, רשי משתמש בלשון, אדרי שלא ילמד על תינוקות דקפשה בינוקי חובתן יותר מדי. מה זאת, הוא היה מכה את זה יותר מן המידה. אם נצטרך להתמודד עם רשי, אז אולי מתים הכוונה היא ביחס למו שמשתמשים במונח שמלמד יכול להרוג את הילד. מתים זה לא, כי אז הביטוי גם ברשי קצת קשה, חובתן, זה לא בדיוק מלכה אותם, זה לא מלכה, זה קצת מעבר למלכה. אבל בכל אופן יכול להיות שמת פה זה מושאל, כמו שנקרא, זה מלמד שדורך על הגופות, זה הכוונה, זה הפעולה הזאת היא חלק קהילה, אבל זה קלקל אצל ילדים מסוימים. ובכל זאת באנו ואמרנו שכמובן עשו לו את התנאים שעשו לו, אבל אפשר היה להחזיר אותו. אז הנה אתה רואה שלדבר מצווה זה אפשרי. מה? לדבר מצווה, מי יחזיר אותו פה לדבר מצווה? איזה דבר מצווה יש? לא, לדבר מצווה לא יתירו לו, זה שהם הדירו אותו. איזה דבר מצווה?
אשתו.
איזה דבר מצווה?
אשתו.
הוא חיית באיסטו.
מה זה אשתו?
לא. אומר תוספות האחרון בעמוד, אבל לדבר מצווה יש לו הפרה. אומר רבינו תם משום זה מסתם הניח לו לרבים. תוספות היה קשה, איך אפשר? איך אפשר? טכניס, הרי על דעת רבים זה על דעת כלל הציבור. אז איך זה אפשרי? אז הוא אומר, דמיסתום ניחלו לרבים, ועוד אומר רבינו תם. דעל דעת רבים היינו כשמפרש על דעת פלוני ופלוני, ואפילו שלא בפניהם, תשובה לשאלה מקודם, הרב רבי ישוע. זה תשובה לשאלה. אבל על דעת רבים סתם, לאף כלומו. ועל דעת יחיד, ואף על פי שפרש על דעתו, יכול חכם להתיר. על דעת רבים זה כשהוא הזכיר פלוני ופלוני. אבל יותר מזה מבואר בשיטה מקובצת הראשון למעלה. הטעם שמעתי ממורי, ריבה ברוך, משום דהן נדרהם וחרטתם שווה. דהן הרבים מתחרטים בחרטה אחת, או בפתח אחת, דהן דעת כל אחד ואחד יכול להיות שווה לדעת חברו. זה הסיבה שבמקרה כזה אנחנו לא נקבל את ההדרה שלו. אף על פי שדבר מצווה יש לו, הפרה, ענן סעדי, דכולם מסכימים ומתחרטים בדבר שווה. הילקח, זה חכם וכו'. זאת אומרת, בעצם מה שכתוב פה, על דבר מצווה יש כמו המלמד. יש הסכמת הכלל שאי אפשר, אין מי שילמד פה את הילדים. הסיפור בינו לבין אשתו זה לא מצווה שעל זה אנחנו קוראים על דעת רבים. זה לא עניין של הציבור. אז ממילא זה לא מוסכם על דעת כולם. יהיה אחד שיגיד שהוא מסכים, כן, זה באמת סיבה מוצדקת להחביר. ויש כנגד זה שלא סובר ככה, לכן זה לא יועיל. גם אם ירצה עכשיו להתיר, זה לא יועיל. אז לכאורה אנחנו רואים שזה דווקא מצווה כזאת היא שמקובלת על דעת הרבים, ממילא זה סיבה באמת להתרה. שואלת הגמרא, והמתאמה למתים, והמתאמה למתים, מה ישנהכה דסגילי בקבלה ומה ישנהתה דמדרינה לי? שואלת הגמרא הטכנית על המשנה, למה כשאתה מדבר על אותו נושא נשים בעבירה, אז אתה בא ואתה אומר שצריך נדר, ולמה כשאתה מדבר על אותו אדם שמתאמה למתים בעבירה, כהן אסור לו להתאמה למתים, הנפש מת לא יבוא, ובכל זאת אנחנו באים ואומרים שאני מסתפק בהבטחה, למה פה אני רוצה נדר ופה אני צריך הבטחה? והתשובה היא, אתה מצרות תוקפו, כי יש מקום שאני יכול להסתפק בהבטחה. מתאמה למתים זה דבר שאם הוא קיבל על עצמו הוא נאמן. אחד כזה שקיבל על האישה, על האישה זה דבר שקשה לעמוד בזה, ולכן אני מוכרח נדר כדי לבסס את הדבר. הדרן הלך מומים אלו, ובסייעת הדשמי הפרק שמיני, יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. יש מצב שאדם יכול להיות בכור לנחלה, ליטול פי שניים, אבל הוא לא בכור לכהן. אין חובה לבוא ולבדות אותו, כי הוא לא צריך פדיון. בעיקרון בכור לנחלה פירושו של דבר ראשית עונו, כי לא משפט הבכורה, הבן הראשון של האבא, הראשון של האבא, הבן הזה הוא בכור לנחלה, ולכן אם יהיה בת קודם אז לא יהיה כבר לאבא הזה בכור לנחלה. מאידך לגבי כהן זה תלוי באישה, פטר רחם, זה שפטר את הרחם. אז יכול להיות אדם שנשוי לכמה נשים, כל אישה שאצלה יהיה לו פטר רחם, אז ילד הזה מחויב בפדיון, ולכן מבאר את המשנה בהמשך ציורים. אבל כרגע הכותרת, יש בכור לנחלה, יש מצב שיהיה לו פי שניים ואינו בכור לכהן, אבל אין דין פדיון. יש מקרה של בכור לכהן שצריך לפדות אותו בחמישה צלעים, אבל ואינו בכור לנחלה הוא לא נוטל פי שניים. יש בכור לנחלה ולכהן הוא גם נוטל פי שניים וגם מחויבים אצלו בפדיון. ויש שאינו בכור, לא לנחלה ולא לכהן. יש מצב שהוא בכור, דהיינו הוא ראשון, ועל אף על פי כן הוא לא בנחלה והוא לא בפדיון. משנה תפרט הכל. כרגע המשנה מפרטת את הרישה. איזה הוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהן? מה המקרה שיש לנו בכור שהוא בכור לנחלה, הוא נוטל פי שניים, ועם כל זה לא צריך לבדות אותו בחמישה סלעים? אומרת המשנה, המקרה הראשון, הבא אחר נפלים, אף על פי שיצא את ראשו חי. מקרה ראשון, יש לנו, רש"י לוקח כדוגמה תאומים, אחד מהתאומים בחודש השמיני שהוא מוגדר כנפל כי הוא לא יכול לחיות, כי בזמן הגמרא ילד בחודש השמיני הוא ודאי מת, הוא ודאי נפל. אם הוא נולד בחודש שביעי הוא יכול לחיות, אם הוא נולד בחודש תשיעי הוא יכול לחיות, אם הוא נולד בחודש שמיני הוא ודאי לא יכול לחיות. ולכן אף על פי שיצא את ראשו חי, אפילו שאותו נפל, אותו בן 8 חודשים מוציא את ראשו חי והחזיר את הראש חזרה, ובפועל מי יצא ראשון? הוא מת, ואחיו התאום יצא ראשון. בכזה מקרה הזה שיצא הוא בכור לנחלה. ולמה? מכיוון שנחלה נקבית על פי אמרנו בכור לאביו, ובכור לאבא פירושו של דבר הראשון שעליו אפשר לומר שליבו של אביו דווה עליו. אם עכשיו קורה לו משהו, האבא מצטער. מי זה נקרא דווה עליו? אחד שהוא יילוד, אחד שהוא לא בלד אלא שהוא עדיין נפל, אז אין ליבו של אביו דווה עליו. ממילא זה שהוא מת זה ביחס לאבא לא מעניין. לא, לא מעניין, אנחנו מדברים כמובן במונחי תורה, אנחנו לא נכנסים בכל סיפור שמצאים בקהל, ודאי שצריך מאוד להיזהר במילים, כי כל אחד והחבילה שלו. אנחנו רק מדברים על העיקרון. זאת אומרת, ברור שרגש של אחד כזה שלא זה ילד ראשון וכולי, אז זוג צעיר הוא יפטר יותר במונחים שלנו. ואם אחד חיכה 20 שנה ופתאום זה קרה, זה לא הנידון שלנו. רגשות, זה לא משנה עכשיו, זה לא נקבע לפי האדם באשר הוא. ליבו של אביו דווה עליו זה מושג של חז"ל. חז"ל קבעו איפה זה מוגדר כליבו של אביו דווה עליו ואיפה לא. וחז"ל גילו לנו שלפני שהוא יצא לאוויר העולם, לפני שהוא חי, אז אין ליבו של אביו דווה עליו. אחרי שהוא חי, ליבו של אביו דווה עליו. אני גם חושב שבכוונה המטבע לישון זה ליבו של אביו, א' כי הירושה בצד של אבא, ב' כי אמא ואבא זה שני דברים. האמא שהיא מגדלת 9 חודשים וכו', הרגשות של השונים. האבא, מה זה נקרא ליבו דווה? ליבו דווה, זה לא, גם שדוקרים בן אדם כואב לו. דווה עליו, מצטער עליו, במונח הזה של דווה, זה ברגע שהוא חי. ולכן המקרה הראשון בדווקא, הבא אחר נפלים, אף על פי שיצא את ראשו חי, הנפל הוציא את ראשו חי, נכנס חזרה, אבל הוא יצא מת, זאת אומרת הוא מעולם לא היה חי מבחינתנו, אז הראשון שיצא הוא לא פתר את הרחם. את הרחם פתר זה שהוציא את ראשו. לכן הוא בכור לנחלה, ליבו של אביו דווה עליו, על הנולד, אבל מצד של היא, ביחס לפטר רחם, הוא איננו פטר רחם. הוא בן 9 שיצא ראשו מת. יש מקרה נוסף. יש לנו בן 9 שיצא ראשו מת. הוא יצא ראשון והוא יצא מת. בן 9 שיצא ראשו מת, אני אומר שזה שבא אחריו הוא אמנם בכור לנחלה, אבל הוא לא פטר רחם. ורש"י במקום מסביר שיצא ראשו מת. אומר רש"י והחזירו, ויצא אחיו הווה בכור לנחלה דהראשון לא חשיב, שאין הלב אביו דווה עליו, הרי הוא יצא מת, הוא מעולם לא היה חי מבחינתנו. ולעניין כהן פטר רחם הוא, זה המת. אבל ממשיך רש"י, אבל יצא ראשון בן תת חי ואחר כך החזירו הוא מת. בכור בכור אבל יצא ראשון בן תת חי. יש פה חידוש שאנחנו רוצים לדבר עליו. יש הרבה ציורים שבהם אין לנו חידוש, ויש פה מסר מסוים שרש"י רוצה להעביר לשיטתו. לומד רש"י שבדווקא נקטה משנה בן 9 שיצא ראשו מת, כי אותו בן 9 שיצא ראשו חי והחזיר חברה את ראשו, הרי מלאו לו ימיו, אחד כזה הוא כבר נקרא ליבו של אביו דווה עליו, ולכן אפילו שבפועל נולד ילד מת, אבל היה רגע של לידה, כי רגע הלידה נקבע בהוצאת הראש, והראש זו לידה. לכן החידוש הגדול הוא בן 9 שיצא ראשו מת, שמה יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. אבל אם יצא ראשו חי, גם שהוא החזיר את הראש וגם שבפועל הוא יצא מת, באותו הזמן שהוא הוציא את ראשו הוא בכור לנחלה, הוא בכור של פטר רחם, רק עכשיו הוא מת, אז ממילא אין פה פי 2 ואין פה דין של פדיון. מקרה שלישי.
למה רש"י אומר שהמת הוציא את ראשו, למה הוא צריך להחזיר את הראש?
נכון. אנחנו אבל רוצים להגיד חידוש יותר גדול. יש פה תאומים.
היו תאומים. אחד הוציא את הראש מת ויצא החוצה.
אז זה פשוט. לא, זה פשוט. כי אם הוא יצא כולו לחוץ, לא, זה במקרה הראשון. לא, 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 לא. החידוש שאנחנו רוצים על הדרך להוציא זה החידוש הזה של הוצאת הראש. ודאי שהוא יצא ראשו או כולו, והיינוח, ברגע שהוא יצא מת, מעולם הוא לא היה חי, אין ליבו של אביו דווה עליו, הפטר רחם עשה המת, הבכור לנחלה זה החי, זה פשוט. אבל פה יש חידוש יותר גדול. אפילו שהייתי אומר שאולי הוצאת הראש לבד זה שום דבר. ואז הייתי אומר שאם הוא יחזיר את ראשו, ובפועל מי יצא ראשון? החי. ומי היה הראשון שהחזיקה האם? החי. המיילדת, מי היה הראשון החי? אז אולי הוא גם נקרא פטר רחם. אז פה אנחנו רוצים לחדש שאפילו שבפועל במבחן המציאות הוא הראשון שבחוץ ואנחנו קוראים לו בן ראשון, זה לא נכון. הראשון זה היה זה שהוציא את הראש גם אם הוא חזר. אגב, הוציא ראש, אנחנו מבינים שהכל קורה בתהליך הלידה. זה יכל לקרוא שהוא הוציא ראש בחודש השביעי, החזיר את הראש, ובחודש התשיעי השני יצא ראשון. עכשיו תשאלו אותי מאיפה אנחנו יודעים, שמו לו חוט אדום, אבל למה זה, זה מה שקרה, זה מה שקרה. ובכזה מקרה גם זה שהוציא את הראש הוא הפותר לרחם, וזה שעכשיו יצא ראשון הוא כבר לא יהיה פטר רחם, הוא יהיה רק בכור לנחלה, כי אין ליבו של אביו דווה על הראשון. כמו כן, מקרה שלישי, המפלת כמין בהמה חיה ועוף, דברי רבי מאיר. דעת רב מאיר שאם אישה הפילה, יצא לגמרי, פתר על פניו את הרחם, אותו אחד שדומה כמין בהמה חיה ועוף, אומר רב מאיר, אז הוא הפותר לרחם, אבל ליבו של אביו לא דווה עליו. אז ממילא ביחס לפטר רחם הוא נחשב לנו פותר, ובאמת אין כאן בכור לכהן, אבל יש פה כן בכור לנחלה. מעידך, וחכמים אומרים עד שיהיה בו מצורת אדם. חכמים חולקים על רב מאיר וסוברים שבמקרה כזה שאין צורת אדם זה גם לא נקרא פטר רחם. המפלת סנדל, כמו כן הפעיל הילד שהפנים שלו מחוקות כמין סנדל, או שיליה, וקים לנו שאין שיליה בלא ולד, או שפיר מרוקם, או שיש פה איזה אור של הולד. כמו כן, והיוצא מחותך, היה איזה מצוקה ואי אפשר היה להוציא את הילד אלא איברים איברים, הבא אחריהם בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. אין ליבו של אביו דווה עליו, אבל מצד שני ביחס לפטר רחם, הפטר הרחם כבר נפטרה, ולכן מבחינתנו הבא אחריו אמנם הוא בכור לנחלה פי שניים, אבל הוא לא נחשב בכור לכהן. בא עכשיו המשנה ומדברת על המקרה הבא. יש לנו מקרה שהוא לא בכור לנחלה, אבל הוא כן פטר רחם. מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, מה הדין? מי שלא, סליחה, אני עוד במקרה החמישי, מי שלא היה לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, זאת אומרת ביחס לאישה לא נפטר הרחם, ביחס לאבא זה הראשון ובניו, ולכן פי שניים הוא מקבל, יהיה בכור לנחלה, אבל לא יהיה פה חלק של כהונה, כי האישה הזאת היא כבר נפטר רחמה.
אבא אחריו יהיה כהן?
לא, מה שייך לכהן? מי פתר את הרחם?
לא פתר רחם, מה זה בזה שקודם חרמים אומרים עד שיהיה בו צורת אדם, רוצים לך לכל זה לא צורת אדם?
זה צורת אדם. רק האדם הזה לא יצא שלם, אבל הוא פתר את הרחם. פותר את הרחם זה פותח את הרחם. מי הראשון שפתח את הרחם? אז היה פה צורת אדם שפתר את הרחם, רק לצערנו הרב לא הצליחו להוציא אותו שלם ונאלצו להוציא אותו איברים איברים. מקרה הקודם מדובר שאין פה צורת אדם. אז נפתח רחמה, אבל לא על ידי אדם. פטר רחם, מה שפותר את התורה, ליבא דרב מאיר, במקרה הזה חכמים, וכו'. אומרת עכשיו המשנה, עודה שפחה, זאת אומרת, אף על פי שהיא ילדה בזמן שהיא הייתה שפחה ונשתחררה, עודה עובדת כוכבים ונתגיירה, משבת לישראל ילדה, ועכשיו כשהיא התגיירה או השתחררה והפכה להיות בת ישראל, היא ילדה לידה נוספת, הדין אז בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. את הילד הקודם היסטוריה, זה ילדה בזמן שהייתה שפחה, או שהיא הייתה בזמן שהייתה נוכריה. לא חילקנו בין העיבור ללידה, דיברנו על אישה כזאת. יש מקרה אחד, שמע את המקרה, יש מקרה של שפחה, האישה הזאת של השפחה, רבבום, שמע טוב, יש שפחה, שפחה הזאת ילדה בבית רבה, יש לה כבר 10 ילדים, עכשיו היא השתחררה. מה קורה ברגע שהיא משתחררת? היא הופכת להיות בת ישראל, נכון? יש אישה נוכריה, ילדה 10 ילדים בזמן שהייתה גויה, עכשיו היא התגיירה, והיום בתור בת ישראל היא נישאת לישראל, ועכשיו היא יולדת בן זכר, מה הדין? אומרת על זה המשנה, ההגדרה הוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. הוא בכור לנחלה כי הוא הראשון בתור ישראל, הוא הבן הראשון, לאבא שלו הוא ראשון, אבל ביחס לפטר רחם, ופה המסר הוא אפילו שזה היה בזמן שהייתה גויה, המסר הוא יותר, גם אם עכשיו היא התגיירה ביחד עם אותו בעל שהיה לה מאותם ילדים הקודמים, או שהעבד הזה השתחרר ביחד איתה והיה לה ילדים ממנו, מכיוון שהילדים האלה לא מתייחסים לאבא, יש לנו כלל, גוי הייחוס מתייחס לאישה, לא לבעל. למה? זרמת סוסים זרמתם. המושג למשפחותם, לבית אבותם, זה קיים רק בישראל, שיש לנו, המשפחה הולכת אחר האבא. הילד מתייחס לאמא אצלנו כדי להיות בן ישראל. אבל המושג של משפחה זה דרך האבא, לא בגוי. זרמת סוסים זרמתם. אז מי הבן הראשון שנולד לו? זה אותו הבן שנולד לו בתור ישראל. עכשיו במאמר מוסגר, לא נוגע אלינו, כן את האפשרות עכשיו. למה לא נבוא ונדון פה מצד גר שנתגייר כקטן שנולד? מי יכול להיות שנשתמש עם זה בהמשך? כרגע מה שכתוב פה, הילד הזה הוא יחשב בכור לאביו לעניין ליטול פי שניים, אבל פטר רחם הוא לא פותר את הרחם, הרחם הזאת היא כבר נפטרה. רבי יוסי הגלילי אומר, בכור לנחלה ולכהן, ברבי יוסי הגלילי זה חולק. אומר רבי יוסי הגלילי, הוא כן עכשיו בכור גם ביחס לפטר רחם. למה? שנאמר פטר רחם בישראל. אז התורה אומרת מה מדובר, לפדיון צריך להיות אחד כזה שפטר את הרחם כשהיא בבחינת ישראל, עד שיפטרו רחם מישראל. קודם הם פטרו רחם של נוכריה, פה עכשיו זה רחם של ישראל. ועכשיו המשנה עוברת למקרה של בכור לכהן ולא לנחלה. הווה אומר, מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה, אדם שהיה לו כבר אישה, יש לו בן זכר, יש לו בן בכור, יש לו פי שניים, או יש לו בת, לא משנה, ועכשיו הוא נשא אישה נוספת והאישה הזאת היא אצלה, זה פטר רחם, אזי יש כאן דין כלפי הכהן, על אף שלגבי ירושה אין פי שניים. נתגיירה מעוברת ונשתחררה מעוברת וילדה. פה עכשיו מדברים על אחד כזה שיש פה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. בזמן ההיריון זה היה המקרה של נתגיירה מעוברת, ולכן רש"י בא ואומר בשורה הרביעית חמישית מהשורות הרחבות, נתגיירה מעוברת ובעלה אימה וילדה, הווה אותו ולד בכור לכהן דפטר רחם הוא בישראל ולא לנחלה, דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע גוי רחמנה אף כרי דכתי וזרמת סוסים זרמתם. הרי האבא מצידו סיים את התפקיד בזמן ההיריון, בזמן הביאה שלו, כמו שרש"י אומר כמדומני במגילה ביוד ג', ובמות אביה ואמה לקחה לו. מה זה מות אביה ואמא? שאבא שלה מת בזמן ההיריון והאמא מתה בזמן הלידה. האבא סיים את התפקיד שלו ברגע שיש את ההיריון, והאבא סיים את התפקיד שלו, ולכן הוא מכונה אבא. האמא מסיים את התפקיד רק בשלב הלידה, ולכן אז היא מכונה אם. ממילא פה, כיוון שהאבא בזמן שהוא נקרא אבא זה היה זרמת סופים, אין לזה יחס, אין לזה יחס, אז לא שייך פה דילי נחלה. יש פה חלק אחר, פטר רחם, הפטר רחם היה בישראל, אז ממילא יש פה דין שצריך לבדות אצל הכהן. החידוש הוא יכול להיות פה במקרה כזה שהיא מעולם לא ילדה. לפי רבי יוסי הגלילי זה יהיה נכון גם אם היא ילדה. לפי איתך ישר זה יהיה במקרה שהיא לא ילדה וזה הלידה הראשונה, אז לנחלה לא, לפטר רחם כן. והבא אחריו, כמו שאתה אומר, אם יוולד בן זכר, אז אפשר שביחס לאבא זה הראשון לנחלה אצלו, ולכן באמת הוא יוגדר לנו כבכור לנחלה, ופטר רחם הוא לא יהיה, וזה המקרה שהמשנה דיברה עליו.
צעיר יהיה בכור.
אבל הוא לא חייב על זה כבר. זה כבר עוד שאלה. זה שאלה בכל הרגר שנתגייר. מה ההגדרה שלו ביחס לאבי? והאם מדרבנן תקנו לו ירושה?
אז הוא בכור לנחלה של מי?
יכול להיות שמדרבנן הרי תקנו.
הוא לא
בכור
לנחלה.
הוא לא בכור לנחלה. אולי יורש את אמא שלו, לא אבא שלו.
לא
יורש את האבא.
מדובר
על ילד יהודי כהורתו שלו בקדושה, אבל לידתו בקדושה.
האבא
עכשיו יהודי, אבל בזמן ההיריון הוא היה גוי.
הוא
היה עבד או גוי. רשי. למה? רש"י אומר, ונתגיירה מעוברת ובעלה עם אב. רש"י אומר שאבא התגייר, זה כל. זה יכול להיות גם לא ככה, אבל זה המס. אנחנו מדברים על ילד חוקי עכשיו, לא מדברים על מקרה של ביאת איסור. לא על אחד שבא על אישה שהיא גויה. זה שום בעיה, עבד עברי, הילדים לא מתייחסים אליו, אליו בכלל לא מדברים. הם לא משתחררים איתו. הם גם לא, הם לא קשורים איתו. אין להם שום קשר. אין שום קשר ביניהם. אין להם שום קשר. הם שייכים לאדום. הוא יכול שרה, זה לא קשור לאבא. אין שום קשר בין אבא לו. הולדות שייכים לאדום, לא קשורים בכלל לאבא. במיוחד, הדגש הוא בעבד עברי. עבד עברי שהאדון שלו מסר לו שפחה, אז אהבתי את אשתי, ודאי, הוא יכול לשחרר אותם, אבל הם לא קשורים לאבא. עוד אומרת המשנה, מקרה נוסף, נתגיירה מעוברת, נשתרה מעוברת וילדיה, היא וכהנת, היא ולוויה, היא ואישה שכבר ילדה. יש פה אישה שבשבילה זה פטר רחם, לידה ראשונה, אבל היא ילדה ביחד עם כהנת שאצלה אין דין של פטר רחם, אין אצלה דין של פדיון הבן, וכן בלוויה אין דין פדיון הבן. או אישה שכבר יש לה כמה ילדים ועכשיו החלפנו בין הולדות, אנחנו לא מכירים מי הבן של מי, וכזה מקרה, וכן מי שלא הרשעתה לאחר בעלה שלושת חודשים, זה מקרה נוסף, כי במקרה הקודם יהיה אומנם פדיון הבן, אבל לא יהיה בכור לנחלה, יהיה פדיון הבן, כי הרי ברור ב-100% שהוא האבא שצריך לבדות את הבן, הוא רק לא יודע מי הבן, אבל הפדיון חייב להתבצע, אז מפודים את זה על אחד משניים אלה שבפנינו. שמה יוכיח? שיש פה ילד בכור? לא צריך... אנחנו דנים עכשיו מצד האבא. האבא מחויב לבדות את הבן שלו, והחיוב הזה קיים בו. זה שאבא לא מכיר את הבן, זה לא מוציא ממנו את הזכות, את החובה שלו לבדות את הבן. האבא נפרד מהבן יום אחרי הלידה, האבא הלך, לקחו אותו בשבי, נפל במדינה אחרת. יש עליו חוב של פדיון הבן, אז הוא צריך לבדות את הבן שלו, ולכן הוא עושה את הפדיון הבן, זה לא נוגע לעניין. ליחס, לנחלה, מוציא מחברו עליו הראיה, הוא לא יקבל פי שניים, הוא לא יקבל בכלל. כי שיבוא לקחת נחלה, יגיד אולי את האח שלו, לא אח שלנו וכולי, כפי שכבר פעם דובר. אני, יש לי בן ב-100% שחייב בפדיון הבן. מה הדין? צריך לבדות אותו. מי אמר שאני צריך להצטלב איתו כשאני פודה אותו? אז מה הבעיה לבדות אותו?
מה אומר? מה המקרה?
יש פה רובן ושימון, שני ילדים, שני בנים. אני לא יודע אם רובן הבן שלי או שמעון הבן שלי, אבל אני יודע שאו רובן או שמעון הבן שלי, והוא בכור, מה עדים? זה המקרה. אני יודע במאה אחוז את מי אני פודה. יודע את הבן הבכור שלי, אני רק לא מכיר אותו, אז מה?
הוא מחזיק את שתיהם
היד. מי אמר צריך להחזיק ביד בפדיון הבן? אז אמרתי, כל הבעיה זה התמונה. אומרת המשנה מקרה נוסף, וכן מי ששהתה, מי שלא שהתה לאחר בעלה שלושה חודשים, גרושה או אלמנה, שלא שהתה שלושה חודשים וניסית וילדה, ואינו ידוע אם בן תשעה לראשון, אם בן שבעה לאחרון, ופה האבא לא חייב בפדיון הבן, כי יש פה ספק, אולי זה לא בן שלי. שהוא לא זכור לנחלה זה פשוט, אבל אולי גם לא הבן שלי. אז אומר רשי, מי פודה? אומר רשי בשתי שורות האחרונות, וכן מי שלא שהתה, נמי בכל הכהן, והוא יבדה עצמו. אומרת הגמרא, אמר שמואל, אין הראש פותר בנפלים. כשיש לנו נפל, כשיוצא הראש, אנחנו באים ואומרים, והדגש, הדגש נפל. לא מדובר בבן תשעה, ולכן רשי אומר, בן שמונה שהוציא ראשו, חי, והחזירו, וקדמו אחיו, רשי כל הזמן נמצא עם התאומים, וקדמו אחיו ויצא, הווה בכור לכהן. למה? שאין ראש הנפל פותרו עד שיצא ראשו ורובו. או שואלת על זה הגמרא, מה היא טעמה? מאיפה לקחנו את זה? מאיפה שמואל הביא את הדין שלו? כתוב לנו בדור המבול שם, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, כל איך הדי נשמת רוח חיים באפיו הוא דחשיב רישה. מתי זה ראש? שיש בו נשמת חיים. אבל אידך אותו נפל בן שמונה שזה אין בו נשמת חיים, אז הדין הוא לא חשיב רישה, אז לא ראש פטר פה רחם. אז זה שיצא התאום הראשון שיצא הוא הפטר רחם. שואלת הגמרת נה, למדנו אצלנו במשנה. לא, ראשו ורובו זה הגדרה אחרת. כי באמת אמרנו שראשו ורובו פותר, כי הוא פטר את הרחם. מה הנידון שלנו? לא הבעיה בנפל. הבעיה מתי ראש נחשב כפותר לרחם, מתי ראש זה דבר חשוב. ראש זה חשוב בחי, בנפל ראש זה שום דבר. אז אם יצא ראשו ורובו, אז הוא פטר את הרחם, לצערנו הרב, בצורה של מת. אבל באופן נורמל, כי ראש יש לו חשיבות אשר נשמת רוח חיים באפיו. לאור זה שואלת הגמרא מהמשנה שלנו. נא, למדנו משנה באחר נברים שיצא ראשו חי. הוא בן תשעה שיצא ראשו מת. אז הנה אני מדבר על בן תשעה, ואני מדבר בדווקא שיצא ראשו מת. למה? קטני מיה ראשו. אבל מה הראש יצא? מת. אם הראש היה יוצא חי, דיברנו. והדגש הוא שיצא פה ראש מת, וכשיצא פה ראש מת, הוא פותר את הרחם. אבל זה רק ראש. לפי שמואל, ראש מת זה לא פותר. עונה הגמרא, שוב, ואז המקרה במשנה, מה קרה? הוא בלה חברה את הראש, ואז יצא אחיו. עונה הגמרא, וזה לכאורה מה שהביא את רשי כל הזמן לדבר על תאומים. כי רשי רוצה להדגיש, ברגע שיצא ראשו ורובו, אז אין על זה נידון. אבל כשיצא ראש מת וחבר חברה פנימה, ועכשיו יצא אחיו החי, אז בכזה מקרה, אומרת המשנה, הוא כבר לא פטר רחם. שואלת הגמרא, זה נגד שמואל. עונה הגמרא, מהי ראשו? הכוונה, רובו. וברובו, ודאי שהוא פטר את הרחם. שואלת הגמרא, וליתנה רובו, אז למה זה לא כתוב במשנה? עונה הגמרא, בדין ודיבאי למיתנה רובו, אתה צודק. רק ואיידי דקבאי למיתנה סייפה בן תשעה שיצא ראשו מת. תאמה דראשו מת. הראשו חי, הבא אחריו בכור לנחלה נמי לא הווה. תאנה רישא נמי, ראשו. אבל שכתוב לי על הנפל ברישא ראש, הכוונה לא רק ראש, אלא ראשו ורובו. אומרת הגמרא, מה איכא משמען? אז מה המסר של המשנה? אז מה המסר? שורה תחתונה. דכיוון דמפיק לרישא, הב ילידה, שהוצאת הראש זה דבר חשוב שמגדירה את זה כלידה. תנינה, אני יודע את זה לבד מהמשנה בחולי. שם המבואר הוציא ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד. לגבי הנושא של יש לנו פרה שעכשיו נשחטה ויש בתוכו עגל, הרי הוא בן פקוע. ומה קורה אם העגל הזה כבר הוציא את הראש והחזירו? גם אם עכשיו שחטנו את האם כשהוא במאה, זה לא בן פקוע, זה כבר נילוד, זה כבר לידה. בכל אופן, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד, זה לא פותר האמא. אז הנה אני רואה שראש זה לידה. אי וחית האמא, מה תענה לי? השמועינן בבהמה וכמה שעולם באדם. יש שם המשנה שעוסקת בבהמה, שראש זה נקרא לידה, ויש אצלנו את המשנה שעוסקת בבני אדם ומלמדת שראש זה נקרא לידה. למה? זה אדם מבהמה לא יליף. כי אי אפשר ללמוד אחד מהשני. דלת להפרוסדור. אי אפשר ללמוד מבהמה לאדם. כי בבהמה הוצאת הראש זה דבר הבולט. יש ראש בחוץ. לעומת אישה שזה בין ירחותיה, יש לה רגליים, ומכיוון שזה בין ירחותיה, אז הייתי אומר שאולי זה לא נקרא לידה, כי זה באמת לא יצא, לא רואים את זה. לחילופין, בהמה מאדם לא להיפה משום בחשיב, פרצוף פנים דידי. הייתי אומר שכיוון שיש לו פנים, דבר חשוב, אבל בהמה שלא שייך במושג של פנים, אז צריך רובו, אז יש לי משנה אחת שמלמדת דין בבהמה, ויש משנה שלנו שמלמדת דין באדם. אומרת הגמרא, הנמי תנינא, לגבי אדם יש לנו משנה בנידה. יצא כדרכו, מה קורה אם העובר הזה יצא בחודש חמישי? מי שיצא רוב ראשו, מה זה רוב ראשו? ואיזו רוב ראשו מי שתצא פדחתו, ברגע שיצא המצח, הרי המצח, למה זה רוב הראש? אני חושב בגלל שבפועל, בלידה אנחנו יודעים באופן נורמל, הלידה מתחילה מהעורף. הפנים עוד לא יצאו, אבל יוצא העורף, הרי הילד יוצא עורף, ואז המצח יוצא, ואז הפנים. זאת אומרת שבעצם הוצאת המצח זה נקרא רוב ראשו. וברגע שיצא המצח, אז האישה הזאת נקראת יולדת. אי בפועל הילד יצא לאוויר העולם אחרי 100 יום, לגבי כל דיני תומה וטהרה, לידה אני מחשיב מיום שהוא הוציא את ראשו. אז כתוב לנו שהוצאת הראש זה לידה, אני לא צריך את המשנה שלנו. ואם לא, אז אם אין מסר בדבר, אז למה המשנה מדברת על ראשו? כדי לומר לך שראשו מספיק בשביל לחשב לידה בלי רובו. נגד דברי שמואל שאומר אין הראש פותר בנפלים, אומר את הגמרא, תיוף עדי שמואל, תיוף עדי, נפלו לנו דברי שמואל. ברישה שיצא הראש בנפלים, פתר את הרחם. ראש, לא צריך רובו, הראש בלבד פתר את הרחם, וזה המסר של המשנה. אומרת הגמרא, אמר רב שמעון בן לקיש, פדחת פותרת בכל מקום, המצח פותר בכל מקום חוץ מן הנחלה. לגבי נחלה, לקרא בכור לנחלה, לא מספיק יציאת המצח. מה היא טעמה? יקיר המנחמנה, התורה אומרת כי את בן הפנורה יקיר לתת לו פי שניים, ויקיר לא מכירים על ידי מצח. ורבי יוחנן אמר אפילו לנחלה זה גם נקרא יקיר מכל מקום לעיתוי ימי, לעיתוי יהד את הנור הבנן. גיורת שיצא פדחת ולדה ביותה נוכרית ואחר כך נתגיירה, אין נותנים לה ימי תומה וימי טהרה ואינה מביאה קורבן לידה. למה? כי ילדה כשהייתה נוכרית, ובנוכרית אין תומה. אי עכשיו בפועל הוא יצא כשהיא כבר גיורת, זה לא מעניין, כי בזמן שהוציא את הפדחת שזה נקרא לידה היא הייתה נוכריה, ובנוכרה אין דין של תומה וטהרה. מייטי וישואל את הגמרא, יקיר כתוב לנו במפורש בברייתא לגבי בכור, יקיר זו הכרת פנים. ואיזו היא הכרת פנים? פרצוף פנים עם החותם. הנה אתה רואה שלא מסתפקים במצח. עונה הגמרא, תני עד החותם, לא כולל אלא עד. תשמע, אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם. אז הנה אני רואה שצריך גם את האף. עונה הגמרא שוב, תגרוף, תני עד החותם. תשמע, פדחת בלא פרצוף פנים. פרצוף פנים בלא פדחת אין מעידים לאישה כדי להתיר אותה שמת בעלה עד שיהיו שניהם עם החותם. אז הנה אני רואה שצריך חותם ופדחת, מצח ואף, ואני לא מסתפק במצח בלבד. ואמר אביי ויתם הרב כהנא, מה יקרה? מאיפה מצאנו בפסוק דבר כזה? הכרת פניהם ענתה בהם. שם אומנם מדבר בתוכחה שנביא ביחס לאלה שנהגו שלא כדין. אז ילד מנזר, התבנית של האבא יהיה על פניו, אבל בכל אופן, ענת פניהם. עונה הגמרא, שאני עדות אישה דחמירו ברבנן, אל תדמה. באמת תמיד ההגדרה של יציאת ראש זה פדחת. זה נקרא רוב ראש, מצח. פרו למה אני צריך גם את האף? כי זה עדות אישה. ובעדות אישה יחמירו, שואלת הגמרא, ומי יחמירו? ואתנן קופקף ב' מסכת יבמות. יחזקו להיות מפים על פי עד מפי עד, מפי אישה, מפי עבד, מפי שפחה. בא עבד ואומר, ראיתי שמת בעלה. באה שפחה אומרת שבכל התורה כולה עד מפי עד, הם פסולי עדות. ובכל זאת אנחנו סולחים על זה כדי לא להשאיר את האישה הגונה. אז הנה אתה רואה שאתה כן סומך על זה. אומרת הגמרא, כי אקילו רבנן, בסופה, בתחילתה לא אקילו רבנן, תודה. אומרת הגמרא, מה אקילו? אחרי שאני יודע בוודאות שזה בעל, זאת אומרת, הם ראו ב-100% שזה הבעל, עכשיו כדי שהאישה לא תישאר הגונה, אקלו ברבנן, מתוך חומר שחמרת בסופה, התחלת ברידותך, שאני סומך על עד מפי עד, סומך על שפחה, סומך על אישה, הכל אמת. אבל הם ראו עדות ברורה. כאן, אני לא יודע אם זה בעלה. כשאני לא יודע אם בעלה, ואני רוצה עכשיו להקל, זה לא שייך. והיא באה את אימה. יקיר לחוד והכרת פנים לחוד. יש דין של יקיר, זה באמת מצח. יש בעדות אישה שצריך הכרת פנים, כמו שהפסוק אומר, הכרת פניהם ענתה בהם. פנים זה מצח עם החותם. סתם כשאני מדבר על יקיר לתת לו פי שניים הכרה, זה מספיק יציאת המצח בשביל להיות לו דין של פי שניים, להיות דין של בכור לתור.